אנחנו במי מושלם, סודות, עקרונות, מודעות עצמית, לרוח תורתם של ישראל, אנחנו בעמוד 56, בפסקה השלישית. עדיין בסוגיית רגשי האשם החיוביים לעומת השליליים. המחשבה, כן, אמרנו שצריך להימנע. במסגרת הביטוי של רגשי האשם השליליים, ראינו שלפעמים רגשי האשם שליליים מביאים את האדם לחשוב מחשבות של היה מגיע לי. קרה לי דבר מסוים, הוא מגיע לי. אם קרה לי דבר כזה, אני כנראה כל כך נורא והיום, מגיע לי. זה כמובן תוצר מובהק של רגשי האשם שליליים. הניסיון של אדם להיכנס במקום השם יתברך ולהחליט מדוע קרה לו דבר כזה או אחר, יש פה התיימרות, יש פה טיפשות, כן? יש פה מזוכיזם, כן? אדם שנהנה להלקוט את עצמו, לקשור אליו את מידת הדין ולראות את עצמו כראוי לכל מידת הדין שבעולם. הדבר הזה הוא לא טוב. המחשבה של דברים טובים, כן? המחשבה של דברים טובים קוראים לאנשים טובים, ודברים רעים קוראים לאנשים רעים, היא פשטנית וילדותית ביותר. פשטנית וילדותית ביותר. כן? כמובן שזו תפיסה משפטית מאוד מאוד שטחית, שכמובן לא עומד גם במבחן. בבקשה. לא עומדת במבחן, במבחן המציאות, כשבודקים את ההתקיימות שלה, האם באמת היא מתקיימת כפי שאנחנו מדמיינים, אנחנו מגלים מהר מאוד, כן, שאמות המידה המשפטיות שלנו הן ממש לא מתאימות למקרה המציאות. שוב, נחזור על המשפט, על הנחת היסוד המוטעת הזו, שהיא נפרכת די בקלות. המחשבה שדברים טובים קורים לאנשים טובים, ודברים רעים קורים לאנשים רעים. טוב, זה עומד בניגוד גמור להנחת היסוד של צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו. אנחנו יכולים לראות בדיוק את ההפך הגמור, שדווקא על הצדיק רע, או לפחות מי שחשבנו שהוא צדיק, מי שהורגלנו לחשוב שהוא צדיק, רע לו, ומי שהורגלנו לחשוב שהוא רשע, דווקא טוב לו, טוב לו. הולך לו יפה, זוכה בלוטו, הוא בריא כמו שור, בסדר, בסדר. אז המחשבה הזו היא מחשבה שטותית, כדאי לפנות אותה, לסלק אותה מדעתנו, כדי שנוכל להתפתח לתפיסה יותר אמונית, תפיסה יותר מועילה, תפיסה שתוכל להצמיח אותנו. כן? ברגע שאנחנו גוזרים על עצמנו תפיסה מצומצמת, אנחנו מסתכלים על החיים דרך התפיסה המצומצמת הזו, אנחנו מפרשים את החיים באופן מאוד מסוים. פרשנות שלילית, פרשנות מקבעת. פרשנות מקבעת. כן? למשל, הדוגמה הקלאסית של פרשנות מקבעת זה קנאה. כן? כשאנחנו מקנאים באדם מסוים, והפרשנות של הקנאה אומרת את המילים האלו. לא יש ולי אין. כל עוד לא יהיה לי מה שיש לו, אני לא יהיה מאושר. זו תפיסה מקבעת. כי ברגע שאתה מתנה את האושר שלך בזה שתהיה כמו הזולת, אתה לא מאפשר לעצמך לראות את הכיוונים הנוספים שפתוחים בפניך לאושר אישי. אושר נפשי, אושר רוחני. אתה מצמצם את אפשרות האושר רק לאפשרות אחת. רק שיהיה לי מכונית כמו שלו. אישה כמו שלו. כן? בעיה. אנחנו צריכים להשתדל. לאסוף את כל המחשבות המצומצמות האלו, לאסוף אותן בתוך שקית אשפה גדולה, ללכת לפח הקרוב, פשוט לזרוק אותן לזזל. אבל לא לזרוק את התינוק עם המים. כי כמו שאמרנו, התפיסות המוטעות הן תמיד יושבות על יסוד חיובי. כמו שראינו כאן. שאדם בא להאשים את עצמו ולהגיד, או, אם קרה לי דבר כזה וכזה, אני כנראה מאוד גרוע. יש פה גרעין חיובי. מה הוא גרעין החיובי? חשבון נפש, אחריות על המעשים שלך, בושה. בסדר גמור. ודאי שהדבר הזה קרה לך כדי שתתקן משהו. ודאי. אבל לזרוק את המיותר, לזרוק את ה... את ה, את ה, את התפיסה המיותרת, כן? את ה, את ה, את ההגזמות, את ההפרזות שבגרעין האמת הזה, לזרוק את זה. ולקחת את זה למקום אחר. אם קרה לי משהו, נכון שאני צריך לתקן. נכון. נכון, צריך לתקן. למשל, נשברה לך המראה על הקיר, אז במקום לבוא ולהגיד, איזה מזל רע יהיה לי, לבוא ולומר, למה נשבר לי, למה נפלה המראה? אני יודע, עבר איזה מטוס, בום, אלכוהולי, הפיל לי את המראה. אז במקום להגיד, איזה סימן יש בזה, איזה סימן, איזה מזל רע בא, עכשיו מועד לנחות אליי, במקום זה, לראות בזה הזדמנות, לנקות את הרצפה, לאסוף את הזכוכיות לפח, ולקנות מראה חדשה. ואולי לקבע את המראה טוב יותר, כדי שבבום האלכוהולי, מיוחד אני נמצא בשעות החימונים של חיל האוויר, כן? כדאי שהדברים יהיו מקובעים טוב יותר לקירות. זה הכל, נגמר זיפור. גמרנו. ניקיתי את הרצפה, קניתי מראה חדשה, וקיבעתי אותה בעוצמה יותר חזקה לקיר. בזה נתתי מענה מושלם. זה כל מה שרצו ממני, לא יותר. אין בזה שום רמזים לאיזה אפוקליפסה אישית, איזשהו חורבן, שום דבר. זה הכל אמונות תפלות, פרי הדמיון הפרוע והחולני של אנשים שלא יודעים להפריד בין תפל ועיקר, לא עובדים עבודה שכלית מזוכחת, לא קשורים מספיק לחזל, שכל ישר. את זה אנחנו צריכים לסלק. ולסלק מהר, כי זה מאמלל אותנו הדבר הזה. זה פשוט מאמלל את האדם, זה הופך אותו פשוט לקורבן נורא של הדמיון שלו, כן? שוטה הברזל של הדמיון. הדמיון, יש לו שוטים של ברזל, שהוא מכה באדם הדמיון, זה דבר מאוד קשה. אנחנו רואים את זה בחלומות, מה שקורה בחלומות, שאדם חולם חלום, והדמיון מענה אותו בחלום. כתוצאה מזה יכול לקום נרעש, כולו מזיע, שלא לדבר על זה, שלא מסוגל להירדם בכלל כל הלילה. כן? לא יכול להירדם. חלמתי פעם שם ירחם, שאני לוקח את הילד שלי מעל סכר דגניה, ואני ככה מראה לו את המים השוצפים, פתאום הוא נופל לי מהיד, נופל לתוך המים. ילד בן שנתיים. התעוררתי בכזו בהלה, לא יכולתי לישון כל הלילה. הדמיון היקה בי בעוצמות כאלו. למרות שהתעוררתי וראיתי את הילד לצידי, בריא ושלם, ונושם בכלילות, מתוק, זה לא עזר. הדמיון הזה היקה בי, כאילו זה היה איזו מציאות אלטרנטיבית, כן, לעובדה שהוא ישן לצידי במיטה. מה יותר ממשי? מה, זה חי בצורה כל כך חזקה. זה כאילו היה זה אנטיטזה למציאות עצמה. זה מפחיד. זה היה קשור, היה איזשהו רקע מסוים, משנה, היה איזה רקע מסוים. רקע מציאותי מסוים, אבל מפה ועד לחלום שהוא נופל לך מהידיים. היה לזה גם סרט בהמשכים, אחרי זה בחלום אחר, פתאום הלכתי לטייל איתם באיזה סיור לימודי של הרב טאו, שהוא לימד מתוך ספר תנך, הוא לימד פרקי ישעיהו ככה בשדות רמות, לא היה שם יישוב בכלל אז יהודי, רק כפרים ערביים. ואנחנו, הבאתי את שתי הילדים שלי, את התאומים שלי, סיפרתי עליהם מקודם, הבאתי אותם לטיול הזה, ואני הולך איתם בידיים ככה, אבל הרב טאו מדבר ככה, ואני כולי בעולם אחר, פתאום לא שמתי לב שהם לא בידיים שלי. והיו שם ערבים, חלק אופים בטבונים כאלה, אופים לחם, וחלק אוספים את החיטה וזה. ואני מסתכל, הילדים לא נמצאים. אני בבעלה נוראה פונה לערבייה של ידי ואומר לה, ראית פה שתי ילדים קטנים? וואלה לא. ואני שואל איזה רואה, ראית ילדים קטנים? באמת לא. ואני בלחץ אטומי, טרח, התעוררתי. יכולתי להירדם. הדמיון משתה בנו, זה משהו קשה. כן? אז אנחנו צריכים לבלום אותו במהלך היום, פחות או יותר. אבל את הדמיונות שאנחנו בולמים ביום, אז הם הולכים ללילה, ששם השכל לא נמצא בשליטה. שם השומר השכלי נרדם. כן? זה מתכונת חירום של כוחות נפש. אז ככה, הנפש נעזבת יותר לדמיונות, אלא אם כן אומרים קריאת שמע למיטה, שזה אחת הסגולות של קריאת שמע למיטה. קריאת שמע למיטה היא עוזרת להנחכה. מדת נמשכת של השכל, ואז השכל מפקח גם על סדרי הדמיונות של הלילה. כך אומר הרב קוק בעניה, כך הוא מסביר את העניין של רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, שחרב פיפיות זה קריאת שמע למיטה, שזה משאיר את הנוכחות של השכל, והשכל שומר שהדמיונות לא יתעוררו יתר למידה, והחלומות יהיו יותר מאוזנים. אז צריך מאוד להיזהר. אנחנו דיברנו על חלומות בשינה, אבל פה אנחנו מדברים על דמיונות בהקיץ. אדם חי בדמיונות. הרב קוק אומר בספר אורות, שכל התרבות העכשווית, מה שנקרא תרבות המערב, בהכללה גסה, כן? היא מבוססת כולה על כוח המדמה. דמיונות. איך אדם תופס חיי זוגיות, איך אדם תופס אהבה, איך אדם תופס הורות, איך אדם תופס חיי מדינה, איך אדם תופס, אני יודע מה, תורה, איך אדם... דמיונות! אין מלא דמיונות. אנחנו חורצים משפטים על המציאות, על מה שמתרחש מתוכה, מתוך איזושהי ערבוביה מאוד מוזרה של שכל ומדמה. אין איזון, אין איזון. לכן כל דבר צריך להתברר על פי תורה, על פי שכל של תורה, על פי דברי חז"ל, שהדמיון שלהם היה דמיון מבורר. זה נקרא בירור המדמה. כן? כי אתם יודעים שהדמיון הוא מבורר, אפשר להגיע באמצעותו גם לנבואה, ביד הנביאים אדמה, שהדמיון יכול לדמות צורה ליוצרה. הדמיון יכול לקחת את המציאות התחתונה ולחבר אותה לשורשה. זה מה שנקרא משל ונמשל. להסתכל על המשל ולחשוף את הנמשל שלו. זה נקרא תיקון המדמה. אתה לוקח את המשל, כן? שזה תמונה מציאותית, ואתה חושף את השורש הרוחני שלו. זה נקרא נמשל. תיקון המדמה זה דבר מאוד גדול, זו עבודה מאוד גדולה, אבל אי אפשר לתקן את המדמה. אם אדם לא עוסק בשכל של תורה, השכל העכשווי הוא כולו בנוי על המדמה. כן? כל הניסיון למלט את השכל, כל הניסיון למלט את השכל מהמדמה, זה דבר שהוא בלתי אפשרי, כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אנחנו צריכים נקודה ארכימדית, נקודה שהיא מחוץ, היא מחוץ למגבלה האנושית, כדי שנוכל באמצעותה לברר את המדמה. ולימוד תורה בכלל, ותורת ארץ ישראל בפרט, מעלה אותנו לגובה של הבנות כאלו, שהמדמה קורע ברך בפני השכל של התורה, וכל סוגיה מתבררת כפי שורשה, כפי אמיתתה באמת, ועם מושגים כאלה אפשר לחיות, גם חיים אישיים, גם חיי זוגיות, גם חיי אומה, אבל שאדם מדמה הוא לא בריא, אז אנחנו מסתכלים על החיים הציבוריים, ורואים כמה דברים לא פשוטים וקשים. לא פשוטים. שוב, הדמיון המצליף בנו בעוצמה אדירה, הפחד הנורא מפני אויבינו, הפחד הנורא מפני לקחת את גורלנו בידינו, ולעשות את מה שראוי לעשות, וכן הלאה. זה הכל פחדים מכוח המדמה. הדמיון שמפחיד אותנו מעצמנו, מפחיד אותנו מהאומות, מפחיד אותנו מהאמריקאים, מפחיד אותנו מזה, מפחיד אותנו מזה, מכה בנו בלא רחם. לא נותן לנו אפשרות לזקוף את הקומה בעוצמה. עד שלא זורקים עלינו 1,500 טילים, אנחנו לא יוצאים לשום מבצע, וגם אז, עד יום החמישי, יש לנו אשראי. לאחר מכן, העולם כבר לא מוצא חן בעיניו שהיהודים זוקפים את הקומה יותר מדי. ואז אנחנו חוזרים, כן? חוזרים לכפיפות הקומה, ומחכים להזדמנות הבאה. אבל ההזדמנות הבאה, לפעמים שלה מחיר מאוד גבוה. אנחנו לא יכולים לשאת עצמנו 1,500 טילים. לא תמיד יש מזל כזה גדול. זה מאוד חבל. זה הכוח של המדמה. לא נותן לנו להרים ראש. להכיר את האמת כמות שהיא, את האמת האישית. כן? האמת האישית, שאנחנו יצורים שנבראנו בצלם אלוקים, שיש לנו תורה, יש לנו מסורת, ארוכה, 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 שמתחילה מיועלו של אברהם אבינו, והמשכת עד ימינו. הדמיונות מנתקים אותנו מהשלשלת האדירה והעוצמתית הזו, מהחוסן התורשתי האדיר הזה, המסורתי. הדמיון קורע אותנו מהשרשרת הזו. ומראה לנו את חיינו כאילו הם התחילו ביום שנולדנו ונגמרים ביום שאנחנו נפטרים. לא מתחברים לעתיד מספיק, לא מתחברים לעבר מספיק. זה כוח הדמיון. מפרק את השרשרת, מפרק את החוליות זו מזו, והופך אותנו ל... פירורים מנותקים, כן? עם הרבה חולשה. נו, מה לעשות? אז צריך להיזהר מאוד, כן? עכשיו אנחנו חוזרים לפה, למקום הזה. צריך מאוד מאוד להיזהר בפרשנויות האמוניות המדומיינות. המחשבה שדברים טובים קוראים לאנשים טובים, ודברים רעים קוראים לאנשים רעים. שלום, גן סנונית. פשטנית וילדותית ביותר. נאמר בקהלת, אין טובים ורעים. אין רע שאין בו טוב, ואין אדם טוב שאין בו רע. כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין דבר כזה אדם שלא חוטא. אין מציאות כזה. כן? פירוש הדבר הוא שאם ישפוט דברים על פי אותם הוגנים או לא הוגנים בעינינו, בעיני בשר ודם, הרי שמתרחשים בעולם דברים רבים שאכן אינם הוגנים לכאורה. עומד הלל צייטלין בעיצומה של השואה. הסופר הלל צייטלין שחזר בתשובה גמורה, כן? בתקופת השואה. גם קצת לפניה. הוא עובד בגטו, רואה את כל מה שקורה ליהודים שם, הוא כותב את זה בספר על גבול שתי עולמות, כן? הוא אומר, בגטו, אלפי יהודים נהרגים, נרצחים, נטבחים, נשחטים, שרפים. פתאום, איך הוא מתאר את זה? פתאום, כל בכי של תינוק בגטו. תינוק יהודי נולד. ואז הוא שם על כף המוזניים את כל הדברים הקשים שקורים בגטו, אל מול התינוק שנולד. אגב, מיותר להזכיר שהתינוק הזה לא יחיה יותר מכמה שבועות. כן? אולי כמה ימים. אולי כמה שעות. הוא שם על כף המוזניים את הרע בגטו ואת הטוב. והטוב עצמו גם הוא קיקיוני, חולף. כמה זמן יחזיק הילד הזה מעמד? אסור לו לבכות? אין לו מה לאכול? נמצא בסכנה נוראה בתוך הבונקר? פגזים, בלגן? כמה זמן הוא יחיה הילד הזה? אומר הלל צייטלין, לכאורה זה מצב מאוד להגון. דווקא מזה הוא הגיע לאמונה באלוקים. יש לו שם מהלך שלם שהוא מסביר. דווקא אם דברים כאלו מתרחשים, לא ייתכן שאין השגחה אלוקית על הדבר הזה. לא יכול להיות. דווקא בגלל שהדבר הוא כך מפתיע, כל כך לא צפוי, כל כך לא הגיוני, יש בזה ודאי טביעת אצבע של איזשהו סוג של השגחה אלוקית על הדבר הזה. הוא בחר כך להסתכל על הדברים. אבל יש כל כך הרבה דברים לא הגונים במציאות. למה בחור טוב כמוני ונחמד כמוני? למה אני צריך לקבל מכה באצבע? למה צריך לקרוב לי האצבע? כבר שלושה ימים. למה? למה? מה עשיתי? מה עשיתי עם האצבע הזה? מה בדיוק? יש הרבה דברים שלא הגונים. ברמה פיזית, ברמה נפשית. לא הגונים. אבל לא ככה דנים לזה. האם לא הגון פירוש הדבר? זו השאלה. האם מצב שהוא לא הגון בעינינו? פירוש הדבר הוא שהשם עזב את הארץ. שאין השגחה על המציאות. שהמציאות היא מקרית ומתנהלת באופן מכני, עיוור, דטרמיניסטי, גורל עיוור. או שמה שלא הגון בעיניי, בעיניי, בעיניי הקדוש ברוך הוא, בעיניי הקדוש ברוך הוא, זה חלק מהתוכנית. זו שאלה. ושאנחנו דנים את המצבים הלא הגונים על פי הרגש, מי בדרך כלל קובע שהדברים לא הגונים? הרגש. כי לרגש זה לא נוח. כל דבר שהוא לא נוח לרגש, האדם נוטה לחשוב שהוא לא הגון ואין לו מקום בו מיותר. זה לא הגון שמבקשים ממני מיסים. זה לא הגון שאני צריך לשלם את הכנס על מהירות מופרזת. כי לא נוח לי להוציא את הכסף מן הכיס. מבחינה רגשית זה אובדן ממון. אבל אם תתבונן מבחינה שכלית, אתה תגלה שהכנס הזה הוא לטובתך. הוא אקט חינוכי מחיב, נכון, דרך הכיס. כדי שתחשוב רגע שנייה על צורת הנהיגה שלך. איזו תוצאה מרה ונוראה יכולה לקרות כתוצאה מזה שאתה כותב בשעת הנסיעה, מדבר עם הטלפון ביד, אתה יודע כמה אנשים הגיעו מהדבר הזה לבית הקברות? אתה יודע כמה אנשים נפצעו מהדבר הזה? כמה אנשים כמעט עשו תאונות? אולי תחשוב על זה. אולי תחשוב שאתה נוסע במהירות של 140-150 קילומטר לשעה. יכולת התגובה שלך להגיב על מצב חריג, יפסית. יפסית. איך אמר לי המורה שלי נהיגה? דיברתי עליו מקודם, באחד השיעורים. אופ, אופ, תעצור, תעצור, תעצור. תשמע, אתה הבאת את האש. למזלך, הנהג מולך לא הביא את העצים. אחרת הייתה פה שריפה גדולה. הוא אומר לי, אתה את הטעות כבר עשית. למזלך, זה שמולך לא עשה את הטעות. אחרת, היה פה זה היה נגמר רע מאוד. רע מאוד. אתה מבין את המשמעות שאתה נוסע מהירות כזו? למזלך, לא קורה שום דבר חריג בכביש. אין פה קטם שמן, אין פה שוליים צרים, אין פה איזה גומחה אחרי הגשם.
יצאת בנס.
תגיד תודה. אבל זה לא יתמיד להרבה זמן. מהירויות כאלו, חייב משהו להשתבש. חייב משהו להשתבש. אולי תחליט שזה הסיבה, או זה התועלת בכנס. תגיד, זה התועלת בכנס. זה התועלת בכנס. נסעתי בכביש הבעיקר, מהירות של 120, 100, לא, לא 120, אפילו לא הגעתי 120, זה 115. כביש הבעיקר קשה קצת להקפיד על מהירויות. שמעתי תוך כדי כך שיעור בחובות הלוות של הרב דוד חי כהן, הוא דיבר על שער הביטחון. באמת אמר דברים נפלאים, אני הייתי בתרומות רוח בלתי רגילה, עד כדי כך שלא שמתי לב באיזה מהירות אני נוסע. פתאום יוצא איזה שוטר מהשיחים שם בצד, יוצא מהשיחים שם, ושמם, כן. היעתי איתי ככה. הצלחתי עכשיו ככה לבלום לידו. הוא בא אליי, אומר לי, אתה יודע באיזה מהירות נסעת? אמרתי, באמת שלא שמתי לב. אתה רוצה שאני אראה לך במכשיר? אז הוא מראה לי במכשיר, היה 114, 15, משהו כזה. יש לך הסתייגויות, אתה רוצה לומר משהו להגנתך? לא. לא, ממש לא. וכיוון ששמעתי את השיעור במידת הביטחון, היה לי ביטחון חזק שזה לטובה. ביטחון חזק. אמרתי לו, לא, לא רוצה איזשהו מקלות, מגיע לי, אני אשלם, אני אסע במחיר וכן הלאה. כמה צריך לשלם? באתי להוציא לו כסף. אז הוא אומר לי, לא, זה לא הולך ככה. זה... עכשיו גם זה לפני פסח, יש בטח הרבה הוצאות, יש לך 3 חודשים. 3 חודשים יש לך לשלם, וזה וזה וזה. אבל הוא ראה שהייתי ככה בראש טוב, וקיבלתי את הדין בשמחה, הייתי אומר, כמעט בשמחה. היו לי טרמפיסטים אגב, השתתפו מאוד בצערי. אז הוא אומר לי, תראה, אני לא נותן לך נקודות. נקודות אני לא נותן לך, רק נס. זה היה 900 שקלים, משהו כזה. זהו, והמשך לנסוע אחרי זה, אמרתי לעצמי, מה? אז הוא הזכיר לי את המהירות המותרת. הוא הזכיר לי את המהירות המותרת, מה זה היה שם, אני לא זוכר בדיוק, 90, משהו כזה?
90.
סיימנו את זה, והתחלנו לנסוע במהירות של 90-100. אני אומר לטרמפיסטים, חבר'ה, אין ברירה, זה המהירות, מתי שנגיע, נגיע, זה נראה נורא מוזר פתאום, זה כך לאט. זה המהירות המותר, חבר'ה, אנחנו צריכים לפחות, איך אומרים? אבל לא מיד, כן? הם מקבלים מתן תורה, מתן תורה, ועכשיו מיד עושים עגל, זה לא בא בחשבון. בואו קצת... צערי, אחרי כמה דקות הגענו כבר ל-100 וכמה. לא, זה היה נורא קשה, זה לימוד קשה. מי נוסע במהירויות כאלו? בסדר. אז תלמד מזה משהו. אין צדיק בארץ. אם נשפוט דברים על פי אותם הוגנים או לא הוגנים, עיני בשר ודם, הרי שמתרחשים בעולם דברים רבים שאכן אינם הוגנים, תהיה זו אך יהירות. מצידנו לחשוב שאנו יודעים מדוע השם עושה את מה שהוא עושה. יחד עם זה, אנחנו פטורים אמנם, לא רק פטורים, לא יכולים לדעת עד הסוף. משפטיך תהום רבה? כן, ודאי. מי יכול לדעת? משפטיך תהום רבה? פרטים, פרטי פרטים, עד אין חקר. אבל מצד שני, אם קרה לך משהו, אתה לא פטור מלהרהר, מלהתבונן, מלחשוב. למה הדבר הזה מעורר אותי? לא בטוח שזו התשובה המדויקת על מה שקרה לך. התשובה היא כנראה הרבה יותר עמוקה. אבל, קח מה שאתה יכול. מה שאתה יכול. משהו שעולה בקנה אחד עם סדר היום המוסרי שלך, עם הדברים שאתה מרגיש שצריך תקן. שמע, הסיפור הזה מאפשר לי להתעורר קצת בכיוון של שמירת הדיבור, התנהגות הולמת ביחס לזולת, כן? יחס יותר רגון כלפי, לא יודע, כן, כל מיני, לא, קח משהו. לא תדע עד הסוף. קח מה שאתה יכול. עד לאן שידך מגעת, וזהו. אנחנו לא יכולים לדעת למה שהם עושה את זה. זה באמת קשה, יש בזה חשבונות עצומיים של גלגולים ועניינים, וכל מיני חשבונות מהם, כל מיני דברים. מי מבין? התודעה שלנו לא מגיעה אפילו לחמש דקות האחרונות שלנו. אנחנו חמש דקות בקושי שולטים עליהם. כן? מה עשינו בחמש דקות האחרונות? כן? אחרי זה המסך נמחק. אנחנו לא ערים לדברים. אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו עושים. מה עשינו היום, מה עשינו אתמול, כן? מה עשינו לפני 5 שנים, 6 שנים, הכל מונח שם בצורה דייקנית ביותר, וכל מידת הדין היא בעצם פועלת בהתאם לחשבון הכולל של היחיד, היחיד כחלק ממשפחה, המשפחה כחלק משפחה מורחבת, מחלק מעם, מאנושות, מדור בתוך הדורות. זה מחשב על המחשב של הקדוש ברוך הוא. אבל יחד עם זה, לשמחתנו, לא נתבעת מאיתנו ידיעה חודרת ומוחלטת. רק לקחת את מה שאנחנו מתעוררים אליו ברגע הזה. ואם יש לנו זיכרון של שבוע, ללכת שבוע לאחור. מה עשה האלוקים לנו ככה? האחים נזכרים, לוקחים את המבט. האחים, אתם זוכרים, שם במצרים, שיוסף מתאכזר לאחים. האחים לא מבינים. למה האיש הזה כל כך מתאכזר? למה הם עשו? ואז הם שואלים את השאלה, למה עשה אלוקים לנו ככה? ואז המבט הולך שנים לאחור. שנים לאחור. שיוסף היה נער בן 17. והם זרקו אותו לבור והוא התחנן שלא יזרקו והם לא שמעו. כי לא שמענו בצרת הנער, בהתחננו אלינו. לא שמענו. המבט לוקח אותם. הם חושבים, רגע, מה קורה? מחשב מתחיל לעבוד. הופ, פתאום הם עלו על זה מקרה עברי, עברייני, ותלו את כל ההתרחשות הזו באותו הדבר. וזה פתח התיקון. זה עלינו תקן. ואז הם אמרו, אנחנו מוכנים לתת כל הון שבעולם כדי להוציא אותו ממצרים. הם לא ידעו שזה הוא. הוא עדיין התחבא, הוא עדיין הסווה את עצמו. כן? אבל הם אמרו, אחרי שהתברר להם שכל הצרות האלו באות בגלל חוסר הרגישות כלפי יוסף, הם נשבעו ואמרו, כל ממון שבעולם וכל מלחמה שתידרש כדי לחלץ אותו מפה, מצרים, אנחנו מוכנים לעשות. כדי לתקן את מה שהם עשו. כך אמרו. ואז יוסף מתגלה להם. מתגלה להם. אז הם הסתכלו לאחור. הסתכלו כמה שאפשר. כל אחד. אתה יכול יום, אתה יכול יומיים, אתה יכול שלוש, שבוע. בבקשה. כן. בואו נסיים עד הנקודה. אין איש מלבד נביא אמת שיודע מדוע דברים מתרחשים. נביא אמת מביט אחור וקדם. נביא אמת שיש לו השגות אלוקיות, והוא קונה את היכולות שלו מדבר השם, שום דבר לא עומד בפני ראייתו. ראייתו מפולשת, מגיעה למרחק עתידי, גם לעבר הנביאים מוכיחים. כן? תמיד התוכחה היא מופנית כלפי מעשים שנעשו בעבר. כן? הם מסתכלים על העבר, והכל שקוף כמו רנטגן. הם רואים את כל חטאות האומה, חטאות היחידים, הקבוצות, ועל זה מבוסס התוכחה. וגם ראיית העתיד, כן? תוכחה מבוססת על ראיית העבר, והנבואות מבוססות על ראיית עתיד. רבי ענאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. טוב, נעצור כאן. נמשיך פעם.